עתידות לתת פנים חדשות לכל המציאות, בוודאי לחיים שלנו, כי טבענו שלא כטבע העמים האחרים הוא אלוהי ולא אנושי. בסוף עמוד נ"ה שתי שורות מלמטה אומר הרב, רוחנו איננו ירא מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים ומטביע עליהם את צורתו. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל כאומה היא קידוש החודש, קדושת הזמנים, כפי הברכה המיוחדת שאנחנו מברכים בקדושת הזמנים, מקדש ישראל והזמנים. המראה בפסחים מבררת, כפי שאנחנו יודעים כולנו, מוזכר בשיחות רבינו, ישראל דקדשינו לזמנים. קדושת ישראל וקדושת הזמנים הם אינן שתי קדושות נבדלות, אז זו קדושה אחת. הזמנים שייכים אל התהליכים. הסיבה ששן הזמן אוכלת ונוגסת בכל מה שקיים ומתרחש הוא מפני שאין דבר בהוויה שהוא לא שייך לקטע מסוים, שהוא לא צריך להיות חלק מביטוי גדול יותר. המהר"ל אומר שהמציאות היא כל הזמן משתנה, המציאות היא תחת הזמן. מה הכוונה שהמציאות היא תחת הזמן? המציאות גם של הדומם, זה יש תהליכים יותר ארוכים, של הצומח, זה כבר נראה יותר לעין, של החי עוד יותר, נמצאת כל הזמן בתנועה, או תנועה של התקדמות או תנועה של בליה. בדרך כלל שתי התנועות הללו משמשות כאחד בכל נברא. החומר כל הזמן מתפרק, הצמח כל הזמן נמצא בתהליך של גדילה או נבילה, וגם החיים כל הזמן נעים בין מוות לחיים, בין אם זה בתהליך שנראה לעין כתהליך של נסיגה ובנסתר הוא תהליך של התקדמות, ובין בתהליך הפוך, כלפי חוץ נראה שזה התהליך של הרביית חיים ובפנים לפעמים זה דווקא חלק מנסיגה. אבל הן הנסיגה והן ההתקדמות הם תהליכים בזמן, מה שהמהר"ל קורא תחת הזמן. מה הכוונה תחת הזמן? זה חלק מן התהליך. התהליך הארוך שעובר על ההוויה הוא משבץ כל חלק ממנה באיזשהו תפקיד. למה כל אומה, כל קיבוץ חברתי הוא עובר תהליך של התקדמות, התבגרות, כשהוא מגיע לשיא הוא מתחיל לנבול, לסוג אחור עד שהוא נעלם? בגלל שהוא שייך לקטע מסוים בזמן, הוא לא כל העומר של המציאות, יש לו תפקיד בעומר של המציאות. למציאות יש עומר, יש איזה תפקיד שאותה המציאות הולכת להוציא אל הפועל. התפקיד הזה הולך ויוצא אל הפועל בהדרגה. כשאומרים שהעולם הוא תחת הזמן, פירושו של דבר שכל הדברים בעולם נמצאים בתהליך, בתהליך מדורג. המציאות שלנו היא לא בנויה מנקודות שקופצות מיד אחת מן השנייה, יום ולילה. יום ולילה זה מציאות תהליכית, המעבר מיום ללילה הוא נעשה בהדרגה. וכן המעבר ממוות לחיים, לידה, גדילה, חולי, נסיגה, כל אלה לא נעשים בצורה של קפיצה משלב לשלב. תמונה שמופיעה בשלמות נכבדת ומיד מופיעה תמונה שהיא הפוכה. המציאות היא לא כזו. המציאות נמצאת כל הזמן בתהליך מדורג שקושר בין מצבים. הסיבה לכך, אומר המהר"ל, שהמציאות כולה, כשאנחנו רואים שהמציאות תחת הזמן, פירושו של דבר שהאמת של המציאות לא נמצאת בקטע מסוים. אי אפשר לעצור את הצמח, לעשות לו פריז, להגיד זה צמח. לא. צמח זה התהליך. המקוח שיוצא אל הפועל. יש משהו בהוויה, משהו פנימי, שיוצא אל הפועל תוך כדי הזמן. כל דבר בהוויה, יש לו תפקיד בתהליך. הוא לא כל הדבר, כל אומה, כל אדם, כל אירוע. הוא מופיע בשלב מסוים. הזמן באמת הוא לא ניסן, הוא לא תשרי, הוא לא טבת, הוא לא תמוז, אבל פי שטבת הלילה ארוך והיום קצר, ותמוז ההפך, וניסן ותשרי אומר המהר"ל שווים, הזמן באמת הוא כל המעגל כולו. לניסן יש תפקיד בזמן, לתשרי יש תפקיד בזמן, לטבת, לתמוז, כי באמת המציאות היא כזו שכוללת את כל הגוונים, וכולם צריכים להשתבץ לכלל ביטוי אחד. לכן כל הדברים הם תחת הזמן. אבל יש כמה דברים שהם למעלה מן הזמן. תורה נקראת למעלה מן הזמן, למעלה מן השמש. ישראל נקראים למעלה מן הזמן. רוחנו איננו ירא מפני הזמנים, פירושו של דבר, אנחנו לא חלק מן התהליך. אדרבה, התהליך כל עניינו להוציא לפועל את מה שמונח בנו. למה עם ישראל לא עובר תהליך של קרסום ובליה שמביאה אותו לאבדון כמו שאר העמים? כי כל מה שעובר בעולם עניינו להוציא לפועל את מה שמונח בנו. לכן אנחנו יכולים לקדש את הזמנים. רבינו אומר בשיחות, מדוע המצווה, וגם בנתיבות ישראל, מדוע המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, קדושת הזמנים? בגלל שהמושג הזה, קדושת הזמנים, זה מושג פרדוקסלי, בלתי אפשרי. קדוש, אומרת הגמרא בסנהדרין, לעולם קיים. הקדוש הוא הקיימות האולטימטיבית, הנצחית, המוחלטת, זו שלא משתנה. המציאות המשתנה זו המציאות השפלה, הבזויה, העלובה. זו שלא מצליחה להחזיק מעמד באמת. הרי הפילוסופיה, אתם זוכרים את הפילוסוף של הכוזרי? הפילוסופיה, בדיוק בגלל הסוגיה הזאת, נתקע בין המציאות הרציפה, הקבועה, הנצחית, האולטימטיבית, המוחלטת, השלמה, לבין המציאות המשתנה. כל דבר שהוא תחת הזמן, הוא כבר לא אלוקי, וגם לא יכול להיות קשור לאלוקים. בגלל שהשינוי המתמיד, הכרסום המתמיד, חוסר יכולת לעמוד על מעמד אחד, הוא מעיד על העליבות של המציאות. שהמציאות זה לא המציאות בעצם. היא לא היום מסוגלת להתקיים, לא מסוגלת להחזיק מעמד. להבין שהתהליך שעובר על כל המציאות, זה שמקבץ את הרגעים אחד לאחד, הוא המציאות באמת, לא האירוע הזה שהוא חלב העבר, אלא אירוע מצטרף לאירוע, תהליכים שנראים לנו ששייכים אל העבר הרחוק, חוזרים ומחדשים את עניינם כשהמציאות הולכת ומתקדמת. כשאתה מבין שלא הרגע הוא הסוגיה, אלא ההיסטוריה זה הסוגיה. יש לך איזה עומר שכל הרגעים כולם מצטרפים כדי להביע אותו. אז זה שהמציאות משתנה זה לא חיסרון. זה הפשט פה, שרוחנו איננו ירא מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים ומטביע עליהם את צורתו. כשאתה חושב, כשאתה סוקר את המציאות רק במבט הגלוי, אז ודאי שאתה לא יכול לסמן, לשים אצבע על שום דבר, להגיד שהוא עיקר המציאות. כי כל דבר הוא מתבלה, כל דבר הוא חולף, כל דבר הוא נסוג אחור. גם דבר שלשעתו נראה לך שהוא כובש את הבמה, אחרי כמה רגעים הוא נופל. רגעים, כוונה בפרספקטיבה היסטורית, זה כמה רגעים, 20 שנה, 30 שנה, 100 שנה. שום תהליך הוא לא המציאות בעצמה, אבל מי שהוא עצם המציאות, כל הזמנים כולם, כל התהליכים כולם, יש להם תפקיד בעולם. זה הכוונה קדושת הזמנים. אנחנו מן הקודש, מן המציאות הנצחית, ממשיכים קדושה, ממשיכים קווי קדושה אל תוך הזמנים. אז יש תפקיד לניסן, ויש תפקיד לשרי. למה? כי אצלנו גם ניסן, וגם תשרי, וגם חשוון, וגם תמוז, וגם כולו מצטרף, הכל מצטרף למהלך אחד. זה ההבדל בין מי שחי את ההיסטוריה, ובין מי שהמציאות שלו מורכבת מנקודות נקודות. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. שכל מה שתגדל ההתפתחות, כלומר, ככל שהאומה מתפתחת יותר, האבות, שבטים, העם שיורד למצרים, העם שעולה ממצרים, העם שנכנס לארץ ישראל, כך יגדל כישרון היצירה. והצד האומנותי הנפלא הנותן חיים לעולם, כי התורה נקראת כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. אומנות, אומן, הוא מי שמשתמש בכלי הביטוי כדי לבטא משהו פנימי, כישרון פנימי, כמו שאנחנו תמיד לומדים, מהי אמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא האומן שמשתמש בכלי האומנות, והעולם זו יצירת האומנות, הכוונה היא המבטא של מה שחבוי ונעלם בעומק, כביכול כישרונו האומנותי של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא הפנימי, הולך ומתגלה במציאות. אז הרצונו זה הכישרון האומנותי, והמציאות זו יצירת האומנות, והתורה היא כלי האומנות, כלומר הדרך, איך הרצון החבוי הפנימי יוצא אל הפועל במציאות. אומר הרב פה, ישראל ניחנו בכישרון יצירה מיוחד, כי כל היצירות כולן הן בתוך אותה מדרגה, בתוך החומר, בתוך המציאות הקיימת. אבל עם ישראל הוא היחיד, יחיד ומיוחד בזה שהוא מסוגל ליצור באמת. כוונה, הוא שואב את התכנים שלו לא מן המציאות הקיימת, אלא מעולמות גנוזים, פנימיים, מעולמות רוחניים, ומטביע את צורתה בחומר ריאלי מעשי. הוא משתמש במציאות החיה, במציאות החומרית, כדי לבטא משהו מאוד מאוד עליון. מי שהחומר שלו זו המציאות, אבל משם הוא גם שואב את הרעיונות, כישרון היצירה שלו מאוד דל. אמנם הוא מסוגל להתבונן על המציאות בצורה מאוד מאוד פסטורלית, מצוירת, דמיונית לפעמים, לראות מה שאנשים אחרים לא רואים. אבל בסופו של דבר, העולם שממנה הוא שואב את הרעיונות, זה אותו עולם שממנה הוא לוקח את החומרים. יצירה אמיתית זה היכולת לשאוב רעיונות, תכנים, מעולם מאוד מאוד עליון, מאוד מאוד גבוה, ולהטביע את צורתם בחומר ריאלי מעשי. נשתמש פה במה שכותב הרב כדי לברר שלושה מושגים: מהות, צורה, חומר. החומר אלו הם החיים, המהות זהו הרעיון, אבל זה לא אותה שפה. הרעיון בעולם הרעיונות הוא לקוח מעולם מופשט, קדוש, רוחני. החומר הוא חומר של החיים, חומר ריאלי מעשי. צריך ללמוד לתרגם, הכוונה איזה צורה, באיזה אופן נסדר את החומר, באיזה אופן נארגן אותו כדי שיביע איזשהו רעיון. תבין, צורה זה לא מהות. מהות זה דבר רוחני, גם במהר"ל זה ככה. במהר"ל לפעמים במקום מהות שכל. מהות פירושו של דבר הרעיון מצד עצמו, הרוחני. צורה זה כבר האופן איך שהוא בא לידי ביטוי בחומר. אז אם אני אומר נקודת השיווי, שיווי זה תכונה רוחנית, כן? הביטוי הצורני שלה נגיד יהיה משולש. סתם אני לוקח, זה ממש צורה גיאומטרית, כן? אבל אני לקחתי פה צורה גיאומטרית, החומר שלי זה הקו, כן? האופרת, הקו, כן? אני עכשיו צר צורה, אצלי הצורה זה ביטוי למשהו רוחני, זה רק אופן איך שאני מסדר עכשיו את האופרת על הנייר, כן? כי משולש הוא מביע את הרעיון של נקודת השיווי, נקודה בין שני קודקודים, כן? אני לוקח דוגמה מן המערן, זה לא ברור כל כך, כן? הרב אומר בראש מילים, האות א', הצורה היא ביטוי של משהו רעיוני, הרעיון שהרב כותב בראש מילים, כן? אני לא יודע מה, אבל הרעיון העמוק שכותב הרב כותב בראש מילין, זה רעיון של לקוח מעולם הרוח. אבל הרעיון הזה יש ביטוי מתורגם בשפה של קווים. באמת הקווים הללו, האופן איך שכותבים א' בספר תורה, זה ביטוי של רעיון מאוד מאוד עמוק, אבל הוא מתורגם לשפה של קווים. נכון? זה אולי דוגמה שתבהיר דבר שלא רק מונח באופן של האותיות, אלא זה כישרון היצירה של עם ישראל. החיים אצלנו הם רק שפה, הם לא התוכן. יש מי שבגלל שהוא צריך לתרגם את הכל לשפה של חיים, הוא תובע בתוכם ושואב משם גם את הרעיונות והתכנים. אבל עם ישראל הוא עם מיוחד, כוונה עם ישראל ההיסטורי, שהחיים המעשיים שלו הם שפה, הם ביטוי. אבל הרעיון, התוכן הוא לקוח מעולם אחר. זו יצירה אמיתית. אפשר להשלים על זה, אנחנו לא נקרא את זה, באורות הקודש ג' סמך זין, שם הרב מדבר על סגולת ישראל היוצרת. כלומר, היצירה כסגולה, ככישרון ישראלי מיוחד. שם מוסבר מה שאנחנו למדנו עכשיו. אומר הרב, כל מה שתגדל ההתפתחות, ככל שעם ישראל הולך ומתפתח יותר, כך היכולת שלו לשאוב רעיונות מעולם עליון ולהטביע אותם בשפה של חיים, גדל. כי אצל אברהם אבינו, אצל אברהם אבינו מתגלה רק אל שדי. אצל משה רבינו, ששאר כבר יותר מאוחר, זה כבר שם הוויה. אבל אצל משה רבינו, ככל שהוא מסוגל לשאוב רעיונות ממקור יותר עליון, גם היכולת שלו להביע את זה בחומר גדלה. כלומר, המציאות החומרית שאיתה אנחנו הולכים להביע את שם הוויה, זה כבר אומה, זה לא חיים פרטי. אברהם אבינו, עם כל העשרת אלפים גירים, עשרות אלפי גירים, שהוא לוקח איתו בסופו של דבר, המציאות שעם ישראל יוצא ממצרים ומטביע את הרעיון שלקוח משם הוויה, שהרב מבאר בספר עוד כמה פעמים מהו, אבל זה כנראה רעיון יותר עמוק, יותר מקורי, יותר עליון ממה שמונח בשם כל שדי. אבל גם יש לנו יכולת להביע את זה בשפה יותר משוכללת, וצריך שפה יותר משוכללת. כך מסביר המהר"ל. ככל שאתה שואב את הרעיונות שלך ממקור יותר עליון, כדי להביע אותם אתה צריך חיים יותר מפותחים. כשאדם מתחתן, למשל, כשאדם מתחתן, עכשיו החיים המעשיים גדלים. זה לא בעל חשבון תורה, זה יותר תורה. למה יותר תורה? זה פחות תורה, הוא לומד פחות תורה. לא? לא, אבל תורה זה יצירה. תורה זה כלי אומנות. אם יש לך חיים גדולים יותר, זה בגלל שאתה מסוגל עכשיו לשאוב רעיון ממקור יותר עליון. אז אם אחד עכשיו אתה לא יודע בדיוק מה זה רווק, שאלה גדולה, כן? עכשיו זה שכינה. אתה מדברה אומר, אדם רווק, טוב, זה לא הסוגיה פה, כן? אבל הרווק זה בלי שכינה. בלי שכינה, סתם בתרגום לעברית רק נאמר, כמובן השכינה, פרושו דבר, שהאמת הכי מקורית מסוגלת להופיע במציאות. הביטוי השני נקרא שכינה בתחתונים. שכינה בתחתונים פירושו דבר שהמציאות הכי עליונה היא מופיעה בשפה של חיים, לא מתלבשת על החיים, לא כופה אותם, לא כותלת אותם, אלא מופיעה בהם, מופיעה בשפה של חיים. זה שכינה. שכינה הכוונה, הרעיון הכי עליון מופיע בשפה של חיים. החיים הם כלי ביטוי של משהו מאוד עליון. זה שייך למציאות הזו. ככל שאדם שייך לרעיונות יותר גדולים, אז הוא חייב להופיע, לתפקד במערכת חיים יותר מפודרת. וכן הפוך, אדם מגדיל את מערכת החיים שלו, אז הוא עכשיו נעשה תובעני יותר, יש לו צימן גדול יותר לשאוב ממקורות יותר עליונים. אומר הרב, הצד האומנותי הנפלא נותן חיים לעולם, בהגלימו את כל העליוניות שבמחשבה הוא שאיפה, גלימו הכוונה לתת לזה גולם, לתת לזה צורה, בפעולות מעשיות מוחשות ומוגלמות. זה מה שדיברנו עכשיו. שבהן הוא מחיה אותה, הכוונה, את מה? את העליוניות שבמחשבה הוא מחיה, הוא נותן לה חיים ומשליטה במציאות. אז מה זה תחייה? הספר הזה, המאמר הזה נקרא אורות התחייה. מה זה תחייה? למה חיים מחדש? כי הרעיון שאנחנו הולכים עכשיו להופיע בעולם בתקופה הזו זה רעיון שעד היום היה נעלם. עד היום המציאות לא הביעה אותו, כמו שלמדנו בתחילת הספר. בין אם הרעיון הזה קראנו לו בשם דעת אלוקים, לא יודע בדיוק איך נקרא לו עכשיו, כן? אבל הרעיון שאנחנו עכשיו הולכים להופיע בעולם הוא רעיון שהעולם עד היום לא היה מסוגל להגלים אותו, ובמילא גם לא להיפגש איתו. והיום העולם מוכשר לזה. וכשהרעיון הזה יובע בעולם, אז אין פירוש של דבר שהצלחנו רק לומר עוד איזה רעיון במציאות, אלא זה נותן חיים לעולם. כי חיים באמת זה כשזה נוזל ממקור החיים. וזה יקום עוד לתחייה בכל מילואו בתחייתנו השלמה. עד כאן, זה רק היום השלמנו קצת את המשפטים שקראנו במהירות בפעם שעברה, עד כאן הרב מסרטט את הדרך הארוכה. המציאות שעולרת ומופיעה בזו נשמתנו, כמנה תכונתנו האלוקית, הדרך הארוכה צריכה להקים אותנו לזכייה, פירושו של דבר להוציא לפועל את כישרון היצירה הזה, וזה המושג תחייה. זהו, גמרנו, זה הדרך הארוכה. עכשיו, לאור זה, הרב בוחן מה מצבנו היום, כשאנחנו נמצאים בקטע אפל, חשוך, רחוק מאוד מן המציאות הזאת. אבל בדרך, בין זה לזה, משלים הרב עוד איזו התבוננות לקראת מה אנחנו צועדים. חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. החיים החברתיים זה כל מה שממלא את החלל התרבותי שלנו, המון פעילויות והתרחשויות שבני האדם המציאו כדי לארגן את חייהם ולמלא את חלל הזמן. כל זה החיים החברתיים. להיות עסוק באופן איך שהחברה מסתדרת, מארגנת, מנצלת את המשאבים, משתמש בהם כדי לבטא את כישרונותיה. כל אלה, ככל שאנחנו הולכים וצועדים בדרך הארוכה, נעשים יותר מלאים בפרטים, יותר מלאי התרחשויות, חיים וסוענים. אבל מחדל, מקטן ודל הוא חייב. המון פרטים, המון התרחשויות, זה יכול מאוד להעליב את הלב, מאוד לרתק, אבל מבחינה איכותית צריך לשים לב מה קטן ודל הוא חייב. מה גדולה היא הריקניות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמהומות. עסוקים במלחמה, אבל לא מבררים על מה נלחמים. כשאין בהן תכלית נצחית, זה לעומת מלחמות ישראל, שהן מלחמות השם, זה מלחמות למען אידיאל גדול. אבל כשאין בהן תכלית נצחית, כי הם חיים עוברים של קבוצות יחידים, שאתה לא מבין, כשאתה לא עומד נכון, עומד באלף, מה הם החיים, מהו שיעור הקומה השלם של החיים, אז כל הפעילות וההתרשות והשקעת המשאבים, היא מותירה אותך עם ריקניות גדולה. גם הערך של התעוררויות חברתיות כוללות, כלומר תרבותיות, כן? איזה מודה, כן? עכשיו משתנה המודה, מתחילים לבנות מודה חדשה, איזה צ'יפ תרבותי חדש שיכבוש את השוק לדקות הקרובות, לשעות, לימים הקרובים. בדרך כלל כדי שזה יכבוש את השוק זה צריך לבוא על גבי פלטפורמה מאוד ססגונית, רעשנית, פרסום, שיווק. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מצועצה, שלדברים קטנים, פעוטי ערך, נותנים מקום מאוד מאוד גדול בעזרת ההוא-הא והמציאות הסוענת והרועשת. בייחוד כשבאות בשעון, כלומר בקול, ברעש ובהתפעלות. עכשיו שימו לב כזה משפט מאוד חשוב, סתם באופן מוסרי. ההתפעלות, אומר הרב, מלהבת את הלב ומקדרת את הדעה. לפעמים מרוב התפעלות, מרוב התרגשות, אתה עובר תהליך, מרפרף עליו רק לפחוץ. אתה מאוד מתרגש ממה שקורה, אבל הדעה, הדעה כמו להגיד, הפנים, הקשר האמיתי לא נבנה מזה. אני רק מדגיש את המשפט הזה בקונטקסט הזה, הוא מובן, אבל זה משפט מוסרי שאנחנו צריכים לקחת איתו להרבה תחומים. לפעמים ההתפעלות וההתרגשות, יש פסקה כזו באורות התורה, בטח אתם יודעים, שהרב אומר שכשעושים התפעלות גדולה מדברים קטנים, זה וורד קטן. אבל המעבוד הזה מייזרים, הוא, הער, ואיזה יופי, כן, יוצאים. אז אומר הרב, זה מקטין את הדעת. אנשים לפעמים יוצאים, איזה יופי, איזה שיעור, אבל מה הוא אמר? זה אי אפשר להגיד דבר כזה. בלי מילים, משהו, שמעת זה. צריך לדעת שלפעמים, לפעמים, באופן תרבותי, אני עכשיו מדבר, כן? זה גם יכול להיות תרבותי ישיבתי, כן? זה לא חייב תרבות בחוץ, גם לישיבה יש תרבות. כן? יש לפעמים שהשעון והקצב שמסביב, הם מכסים על ריקניות מאוד גדולה בפנים, בתוך. ויש נטייה לבני אדם, חלושי אופי ומצומקי דעת, להקדיש הרבה תשומת לב לכל הקצב שמסביב. זה מוסר, פה נגמר המוסר. עכשיו רק הרב אומר, דע לך שזו תופעה תרבותית. יש תופעה תרבותית שלוקחת גרעין רעיוני מאוד דל, כן? אבל משווקת אותו, מנפיקה אותו למציאות, דרך שעון. שעון באלף. רעש, פרסום, אבק של כוכבים, כסף, כל מיני דברים. לאט לאט אומר הרב, את מקומם של החיים האמיתיים, שתכף תלמד מה הם, הוא ניתן להם כבר שם, זה החיים המגמתיים, כמובן החיים שמתקדמים לקראת מילוי המגמה. תופסים החיים החברותיים. חיים החברותיים, כמובן האופן, איך שהחברה מסתדרת, זה אמצעי. והחומר. כל זה צריך לשמש כדי שבזה נטביע את הצורה. אם אתה חי חיים מגמתיים, תמיד אתה עסוק לברר מה המגמה. כי אם לא, למה לך חיים? אבל אם הצלחת לדחוק את החיים המגמתיים, או בלשון אחרת, במקום חיים מגמתיים, אפשר לקרוא לזה חיים משיחיים. כן, משיחיים. מה זה משיחי? משיחי, הכוונה קשור למגמה שהולכת ונמשכת, כן? הולכת וצומחת, את צמח דוד עבדך, הולכת ויוצאת אל הפועל. משיח זו מגמה שהולכת ומבררת את כל הדרך. זה הרי מה שאנחנו לומדים פה. אנחנו לומדים את הערך של הדרך, את התפקיד של הדרך. אתה רוצה להבין מה התפקיד של הקטע המסוים או של הדרך כולה, אתה צריך לשאוב מן המגמה. אומר הרב, לפעמים הבירור הזה לא נערך בגלל שהחיים החברותיים באופן תרבותי תופסים מקום. ולמה הם תופסים מקום? בגלל שמשווקים אותם באופן מאוד נוצץ, באופן מאוד סואן. והאדם אין לו זמן להיות עסוק במגמה. הוא צריך לענות לכל הפלאפונים, לכל המכשירים, לכל התכשירים. אז אין לו זמן בכלל להיות עסוק במגמה. אומר הרב, אם אין תכלית עצמית, נצחית, אידיאלית, כלומר, רעיון שהחיים צריכים להיות מודרכים אל פיו, ואידיאל, שתוכל להעלות את הכל לכלל הצורות היותר חשבות שיש כוח בהיגיון ורגע שיון ליתן להם. כלומר, אם כל ההתקדמות לא תביא את החיים לרוממות כזו, שכל מה שאנחנו חושבים ומרגישים שראוי שיהיה, יוכל לצאת אל הפועל במציאות, אם לא נוכל להביא את החיים למצב כזה, למדרגה כזו, שהם יוכלו להביע את הרעיונות האציליים שאותם אנחנו הוגים וחושבים עליהם, אז כל התנועות התרבותיות והחברתיות אינן חשובות כלום, ואינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. אבל אנחנו, זה המציאות התרבותית שהעולם שרוי בה. שיממון. אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוהית. מה זה שווים? מה זה המילה הזו שווים פה? זו לא מילה מובנת פה ברב. שווים לאן? עד עכשיו איפה דיברנו על מתרחקים? אלא הרב מלמד אותנו זה תשובה. שווים אל המגמה האלוקית, כוונה בגלל שהמגמה הזו הרי היא עומדת ביסוד המציאות. היא עומדת בתחילת הדרך, היא גם הראשית. כל המציאות שלנו, כל ההתקדמות שלנו, זה בעצם תהליך התשובה שהרב מדבר עליו באורות התשובה, התהליך העולמי. אנחנו שווים אל המגמה האלוקית. התהליך הזה של ההתקדמות זה תהליך של תשובה, של חיבור אל המקור, של חיבור אל הראשית, אל הטוב, הכללי, המקיף, את כל. כאן הרב כבר קורא שם למגמה, זה גם מופיע ברב באורות ישראל, בקוף למתת ד' וקוף למתת ה' וקוף למתת ח', קוף מם ח' כבר, קוף מם ח' ועוד מקומות, אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוקית. מהי המגמה האלוקית? הטוב, הכללי, המקיף את כל, ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ. כלומר, המוסר שלנו, הטוב שאנחנו חפיצים בה, הוא לא טוב פרטי, הוא לא טוב לי, אלא הוא הטוב המוחלט. היום לעשות טוב פירושו לעשות טוב לי, ובדרך כלל טוב לי זה בעל חשבון הטוב לך. לא, יש טוב מוחלט שהוא טוב לכל, שכשהוא הולך ומופיע אז כל פרט משלים את עצמו בו ועל ידו, ורק אותו הקיבוץ האנושי שיוכל להביע את זאת, כלומר בקשת הטוב לכל, שהוא מסוגל לארגן את התמונה הכללית, לא לתת לאלה יותר ולאלה יש פחות, אלא לארגן, ולפעמים זה על ידי זה שאתה נותן לזה פחות. אבל על ידי זה שאתה שם כל דבר במקומו, אז מצליחה להופיע תמונה הכללית, טוב לכל, וכשאותו קיבוץ אנושי שיוכל להביע זאת ממלוא הפה של כל פינות נשמתו ביותר בליטה ופיתוח, הוא היותר המתקרב אל השלמות והביטחה. כן, צריך לנקד את זה כך. השלמות והביטחה בהמשכת מציאותו, והיכול לתת לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד, כי היא חשובה באמת, לא רק במעמד של תבעירת ההרגשות, את אשר לא יוכל להיאמר בכל שפה ולשון. כלומר, יש אפילו מדרגה שהיא למעלה ממה שאפשר למלל. יאמר ויובה בכל תוקפו במשטר האלוהי החובק כל והניצב לעד. כלומר, בפרספקטיבה של נצח ובפרספקטיבה כללית יוכל להיות מובה מה שהיום אפילו אנחנו לא יכולים להסביר אותו. כל כך גבוה. עד כאן חלק ראשון של פסקה ה'. כל החלק הזה שלמדנו עד עכשיו עוסק להתבונן על החיים, על הדרך, לאור המגמה. עכשיו צריך הרב לעסוק, אבל מה נשאר מזה היום? היום אנחנו לא חיים כאלה. לא נמצאים בעבר המפואר, גם לא נמצאים עדיין בעתיד שממלא את כל זה. היום אנחנו נמצאים במציאות מאוד חשוכה, מאוד דלה, לעומת המגמה הזאת. זה הבירור שהרב עורך בהמשך. כן. אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוקית, כי הרב אומר, לעומת אלה שאצלם החיים, מה שתופס בקום זה החיים החברותיים, הם עסוקים בזה, הם מפתחים את התרבות. הרב אומר, התרבות הגויית מפתחת את חיצוניות החיים, אמונה מפתחת את פנימיות החיים. לחיים יש חוץ ופנים. כשאתה יודע שהחוץ הוא חוץ ואתה שואב את כוח חמים מהפנים, אז תמיד אתה מפתח את החוץ לאור המגמה. אבל כשאתה אחראי רק על החוץ, וזה כל מה שממלא את העולם התרבותי שלך, אז מה שנותן מעמד זה השיווק. חיים וסוענים הם לשעדם החיים החברותיים. אז אתה לא נצטרך לברר מה המגמה. אנחנו תמיד שווים אל המגמה. אנחנו תמיד מנסים לחבר על המקור. כל התקדמות שלנו, כמה כוונה אנחנו, עם ישראל ההיסטורי. גם כשהוא חותר הוא מיישם את זה. מתוך שהוא מתכחש למגמה, מתוך זה הוא מצליח, לא מצליח להקים, לקומם חיים. אפילו חיים טבעיים, שכל המלשון היה מסוגל לעשות אותם, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אם אנחנו לא עושים את זה מתוך המגמה. אז יש 20 שנה שמבטאים את החולי, ויש 30 שנה שמבטאים את הפריצה הגדולה. בסדר, אבל אנחנו עכשיו מדברים על עם ישראל ההיסטורי. אנחנו בחיינו כל הזמן שווים, כי אנחנו עכשיו לא נמצאים במגמה, אנחנו נמצאים בחיים, נכון? וכל הזמן אנחנו צריכים לשוב, לברר מה המגמה של כל זה. אנחנו אלוקיים, נכון? אנחנו מתבוננים על כל העולם ועמד אחדותי. עכשיו, את כל העולם הזה אנחנו צריכים לתת לו חיים. אבל חיים באמת, לא צל של חיים. לא חיים כמו שהיום קוראים חיים. היום זה רק צל, רסיס קטן מהמושג חיים באמת. חיים באמת זה לא חומר ריאלי מעשי. חיים באמת זה צורה שלקוחה מעולם שכולו ארוך, שמטביעה את חותמה בחומר ריאלי מעשי, ובזה נותנת לו חיים. זה מה שהרב אמר בפסקה הקודמת. נותנת לו חיים באמת. לא סתם, זה לא ביטוי מושאל. זה לא אם תעשה את המצווה, אני אתן לך חיים. משהו כספומט. תכניס את הצ'ק, תקבל. לא ככה. זה באמת המושג חיים. כפי שהרב מבאר אותו בכמה מקומות. חיים זה שיעור קומה שלם. מתחיל מן החוכמה. כן? חטא, חיים. כן? סתם נותן רמז עכשיו. לא לימוד פנימיות פה. רק נותן רמז. סתם לזכור. המילה חיים... כן, זו מילה צריך לכתוב אותה, לא חטא יוד יוד מוים, מם, אלא חטא יוד יוד מם. כוונה, מתחיל מן המקור, כן, זה החוכמה, נגמרת במם, במלכות, בשלטון, ומה שגנוז בתוכה זה היוד השורשית. כן, סתם זה רמז, לזכור את הדבר דרך האותיות. אבל מה שבאתי לומר שחיים זה המשכה, זה שפע. חיים זה לא מציאות, זה לא תוצאה. חיים זה תנועה, זה בריאה, זו מציאות שכל הזמן הולכת ויוצרת. אומר הרב, אם אתה הצלחת את החיים להטביע עליהם חותם מן המגמה, בזה אתה נותן חיים. כמובן, זה גם מקבל ביטוי, יותר חיים, לאורך זמן, לחיים יש משמעות, אז החיים יותר שמחים, יותר בריאים, יותר אצילים, יותר עדינים, יותר עמידים, יותר מתקבלים למושג חיים באמת. עכשיו, למה התרבות שסובבת אותנו רחוקה מזה? כי אצלה החיים החברתיים תופסים את מקומם של החיים המגמתיים או החיים המשיחיים. אז הם לא צריכים לברר מהי המגמה, ואת מקומה של החשיבות של המשיחיות תופס השעון והרעש של החיים החברתיים. אבל אנחנו כל הזמן שווים אל המגמה האלוקית. מהי המגמה האלוקית? הוא מהרב הטוב, הכללי, החובק את כל, ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ. זה שייך אל הישר של הנציב. למה אנחנו חפצים בקיומם של הדברים? בקיומה של המציאות? כי אנחנו יודעים שהטוב האמיתי זה הטוב לכל. אז אם הטוב האלוקי פירושו דבר טוב לכל חוץ מסדום, אז זה פחות, לא? אז אני רוצה שיהיה טוב גם לסדום, זה מה שאני רוצה, אומר אברהם אבינו. אבל זה סדום. סדום הרי זה בדיוק ההפך מאברהם. אברהם כולו חסד, סדום כולה אנטי חסד. אז למה לא תגיד? זה אפילו לא צריך להגיד ערב רב, כי עוד אין עם ישראל. תגיד סדום, יאללה, נו, כשברוך הוא, מחלק, הוציא מן הקרן. לא, זה שייך אל הישר של הנציב. ישר תמיד שייך אל הטוב. הכוונה, כי אני צריך לפת שיופיע טוב לכל. לא טוב חלקי, לא טוב לי, לא טוב רק לצדיקים, לא טוב רק לאלה שחושבים כמוני, לא טוב רק לאלה שאוהבים מסטיק בצבע ורוד. טוב לכל. אז גם המציאות הכי רחוקה צריך שהקשבוך יתגלה באופן שיקיים אותה, לא באופן שמחלה אותה. שייך למה שאנחנו עונים. טוב. בקשר ליחס בין שתי תנועות החיים הללו, רציתי ללמוד פה פסקה, השש דקות שנותרו, פסקה באורות הקודש, לא נוכל ללמוד אותה כולה, אבל היא מאוד מאוד חשובה לענייננו. כשאנו נשאלים על החברים החברותיים, מהי מגמתם, מה התפקיד שלו? את מה הם באים לבנות? החברים החברותיים, הכוונה, כל מה שהחברה עוסקת, לבסס את עצמה, להוציא לפועל את כישרונותיה הגלויים, לארגן את חייה באופן שיהיה אפשר לבנות יחס נכון בין המרכיבים אותה או בין הקיבוץ האנושי אל אוצרות הטבע ואל הסביבה כולה. כל זה החיים החברותיים. אבל כשאנחנו שואלים מה התפקיד של כל זה, אין האדם מדיני בטבע, אבל למען מה? אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם. החיים הללו עם כל פיתוחם לא מסוגלים להניב את התשובה מה טוב בהם, מה מוסרי, מה נכון, מה מועיל בהם. כי אם זקוקים אנו, כשאנחנו מחפשים את המגמה, לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם, שמקצת מזהרירותיו מתראים לפנינו בעולם הדעת ובכל המרחבים של העולם הרוחני. כלומר, את המגמה אתה צריך לחפש בעולם עמוק יותר, חבוי, נעלם. קצת מן המגמה הזו מתגלה בעולם הדעת. החיים החברותיים, השואנים, כן, אלה שעסוקים בפיתוח הטכנולוגי והתעשייתי, לפעמים מאוד מאוד רחוקים מלהיפגש עם המגמה, עם התפקיד. תפקיד, למשל, להגיד המוסר. ובזה כבר אנו באים בהסכמה שאי אפשר כלל, כלומר, כשאנחנו רוצים להדריך אופן חינוכי רוחני, להוביל מהלך תרבותי, צריכים להניח, להסכים, שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותם החיים החברותיים לבדם, ולא עוד, אלא שהדבר מוכרח הוא, שאם יחדלו, כלומר, לא רק שזה לא נכון, לא רק שזה לא כדאי, לא רק שאתה מאבד רק חלק חשוב, אלא הדבר מוכרח הוא שאם יחדלו החיים החברותיים מיניקת לשדם, מאותם החיים העליונים שהם למעלה מהם, והחיים הללו לא רק עליונים וחשובים, אלא הם החיים שעושים את הווייתם להוויה מטרתית, כל החיים שיש בהם מטרה, יש בהם משמעות, מובן למה לחיות, לולי זה יפחת מאוד הערך החיוני שלהם עצמם. עכשיו זה משפט שאני מדגיש, מה הכוונה הערך החיוני? הכוונה פחות חיים, פחות מרץ, פחות רצון לחיות, פחות אמביציה, פחות שאפתנות. מה הכוונה הערך החיוני? הכוונה זה פחות חיים. לא רק פחות משיער, פחות דתיים, פחות מוסרים, פחות חיים, אומר הרב. וממילא אומר הרב יתגלו בקרבה מגרעות גדולות עד שהוא יורדים גם בערכם. גם התרבות תשקע ותתאבן. בשביל כך תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה. ישועה כוונה שהנקודה הפנימית תלך ותיוושה, תלך ותתגלה ממעייני הישועה העליונים. תקוותם של ישראל הנצחית לאורו של משיח. מה זה אורו של משיח? זה כבר לקוח מהחיים המגמתיים. אור השם בעולמו. כלומר, אתם זוכרים מה שדיברנו ליצירה רוחנית? אור השם, זה לקוח מעולמות הרוחניים, בעולמו, כלומר שזה מתגלה בעולם. אז התקווה הזאת היא בסיסו של עולם. היא לא משהו, מה שהרב בא להדגיש, זה לא מותרות, זה לא בקצפת, זה לא החיים יכולים להתעלם מזה, רק יחידי סגולה, יחידים, בסוף נגיע למשיח. לא. אם אתה לא שואב משם את הכוח שלך, אז החיים התרבותיים, החברתיים, יתרסקו, יתאבנו, הם יתחילו לסבוב סביב הנקודה הכי נמוכה, הכי עצלנית, הכי חומרנית, הכי תאוותנית, הכי מהרסת. זה לא מותרות. צפיית ישועה זה לא משהו ששר לקצפת של הדובדמן, של המיוחדים, של המיוחדים. לא. אם אנשי התרבות, הספרות, אנשי המודה והאופנה, אנשי הממשלה, אנשי הצבא, אם לא ינקו מזה, אם הם יניעו חיים שלמים בלי מגמה, ואז שוב נחזור על הפסקה שלנו, בהתחלה אתה מנסה להניע את החיים בלי מגמה, אחרי זה כדי שיהיה כוח להניע אתה משתמש במקום במשהו פנימי, בהוא החיצוני, בשעון חיצוני, ומרוב שאתה עסוק בפייטים ובקישוטים ובנוצצים ובזה, כן? אז עד אתה מאבד את החיים עצמם, ואתה נשאר עם כלום ביד. זה התהליך. זאת אומרת, זה לא משהו מיוחד. צריך. בבתי המנרא של בתי גבי דגבי דגבי, שם עוסקים שיש עוד עולם, משיח. אלא היא בסיסו של עולם, של כל מצבם, גם של העולם החברותי, עם כל הסתעפויותיו. הוא מוכרח כדבר שאנשים צופים יימצאו. צופים הכוונה, זה לקוח מן המדרש. אתם זוכרים? לא יודע אם אתם זוכרים, כי זה מופיע בהיכלות רשב"י, אבל זה מופיע גם בנפש החיים. משם אתם זוכרים. כשבא בן אדם בידו מקרא, אומרים לו, יש בן אדם מקרא, למה לא למדת משנה? משנה, תלמוד, נכון מידות. אם אדם יש בידו מקרא, משנה נכון מידות, אומרים לו, כיוון שיש בידך מקרא, משנה, תלמוד, הלכות וגדות, ודאי צפית במרכבה העליונה. אז יש מה שאדם לומד, כן? זה התורה נגלה, כן? תלמוד, מקרא, הלכות, אגדות. אבל מכל זה, זה רק חלון שדרכו צריך לצפות למשהו יותר פנימי. הוא לא נמצא איפשהו, הוא נמצא פה. מי שלמד מקרא, שלא נדע למד את המשנה, למשנה הגמרא. מי שלמד גם מקרא, גם משנה, גם תלמוד, גם הלכות, גם אגדות. כלומר, לא. מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות. אז אומרים לו, אז חביבי, אז יש לך את הכל, נו מה הבעיה? אז בוודאי צפית במרכבה העליונה. כוונה, בטח, בתוך זה ראית את המרכבה, המרכבה לא נמצאת שם. מרכבה זה האיכות הכללית, הפנימית, המגמתית, שתמונה בכל מה שאנחנו לומדים בנגלה. רק אם יש לו רק מקרא, אל בכלל לא שואלים אותו על מרכבה העליונה, הוא לא רק איזה גלגל אחד, רזרבי. אין לו כלום. אבל אם יש לו מקרא, משנה, הלכות והגדול, אז יש לו את הכל. יש לך את הכל, אז צפית במרכבה העליונה. זה צפייה, צפייה. שם סתם אני הבאתי את המדע הזה כדי ללמוד מה זה המושג צפייה, שהרב משתמש לו הרבה פעמים. זה לקוח גם מן המדרש הזה. זה גם מן הנביא, צופן תתיר לבית ישראל. עכשיו, פשוט חז"ל משתמשים בזה, זה מלמד אותנו מה זה. כלומר, בתוך העומק של כל הדברים מסתתר את מה כל מה, את מה כל מה שרמת בא לבטא. אז גם פה, אנחנו עסוקים בחיים החברותיים, עוסקים לפתח אותם, להוציא לפועל את הכישרונות האנושיים, אבל כל זה למען מה? איזה מגמה זה צריך להוציא אל הפועל? זה נקרא צפייה. מוכח הדבר שאנשים צופים ימצאו, שכל מעיינם יש הכל באותן למגמות עולם וחזיונם, יהיה עולה ומרעיף על גבי החזיונות החברותיים, ונותנים כל כך מקום כמותי גדול בעולמנו, כל אחד יגמור את הפסקה לבד. שלום שלום.
שלום.